בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בגבולות ארץ ישראל. עסקנו כבר בגבול הדרומי, התחלנו לעסוק בגבול הצפוני של הארץ בשיעור אחד, ועכשיו אנחנו ממשיכים בלבנון, בצפון ארץ ישראל. ראינו כבר בפעם הקודמת שיש מחלוקת איפה הנקודה הצפונית מערבית של ארץ ישראל. יש שיטות שאומרות שזה בערך בקו רוחב 36, קיבלתם ממני מפה בפעם הקודמת כבר. יש אומרים שזה בקו רוחב 35, בראשם הרמב״ם. ויש מדרימים יותר את הגבול, כמו הרב סירליאור ואחרים והרדב"ז, בסביבות קו רוחב 33, אבל בהחלט לכל הדעות, כל לבנון, כמעט כל לבנון, היא ארץ ישראל, גם לפי השיטה מצמצמת את הגבול בצד הצפוני מערבי. בספר יחזקאל, אומר יחזקאל, מסע נגד מלך צור ומלך צידון. אומר שמלך צור גבה ליבו, חשב את עצמו לאלוהים, ואז הוא עובר לצידון, אני קורא מספר אחד, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, שים פניך אל צידון והנבא עליה, ואמרת, כה אמר השם אלוקים, הנני עלייך צידון ונכבדתי בתוכך, וידעו כי אני השם בעשותי בשפטים ונקדשתי בה. ושילחתי בה דבר ודם בחוצותיה, ונפלל חלל בתוכה, בחרב עליה מסביב, וידעו כי אני השם. ולא יהיה עוד לבית ישראל, מי לא יהיה? צידון. סילון ממאיר וקוץ מכאיב, זה צורות של קוצים, מכל סביבותם השתים אותם, וידעו כי אני השם אלוקים. כה אמר השם אלוקים, וקבצי את בית ישראל בין מן העמים, אשר נפוצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגויים, וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב, וישבו על הלבטח, ובנו בתים, ונטו כרמים, וישבו לבטח, ועשותי שפטים בכל השתים אותם מסביבותם, וידעו כי אני השם אלוהיהם. המושג הזה של קוצים לגבי האויבים, נמצא כבר בתורה, אם אתם מסתכלים במספר 2, כתוב ככה, אם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, תורישו הכוונת לפחות לגרש, והיה אשר תותירו מהם, לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. מה אומר פה הפסוק? אם אתם לא תורישו אותם, אז מה שנשאר מהם, הם יהיו לכם כמו קוצים וצררו אתכם על הארץ. מה זה אשר אתם יושבים בה? מה הכוונה? אומר האונקילוס, אני קורא את התרגום לעברית של האונקילוס במספר 3, והיה, אם אתם לא תותירו, לא תסלקו אותם, מה שתשאירו מן העמים יהיו לסיעות ולחבורות הנוטלות נשק לעומתכם, ולמחנות המקיפים המסובבים אתכם, ויצרו אתכם, לכם על האדמה אשר אתם יושבים בה. כלומר, אם לא תסקו, בעיקר מדובר פה על צידון, אם אתם לא תורישו בצפון את האויבים כמו שצריך, אז יהיו מחנות של מחבלים. רק אמן שזה באמת יתבצע עליהם באופן כללי היום, לצערנו הרב. בכל הדורות האחרונים, בכל השנים האחרונות, היה מאבק קשה מאוד, בעיקר נגד ארגוני הטרור שבדים בלבנון. אבל תראו, יש פה בפסוק הזה בעיה. כתוב, אני חוזר לפסוק, אם לא תורישו את יושבי הארץ מבניכם, והיה, מה זה והיה? והיה, אומרים חזר על זה, לשון שמחה. אז מה זה והיה, אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם, זה טוב שהם יהיו לסיקים בעינינו? מה זה סימן? הגמרא אומרת מסכת מגילה, והיא בימי זה דבר לא טוב, בימי אחשוורוש, והיה כי תבוא אל הארץ, והיה, זה עושה שמחה. אומר אור החיים הקדוש, דבר נפלא על הפסוק הזה במדבר למד ג'. אומר אור החיים, אני קורא מספר 4, ואם לא תורישו לדבריהם זל שאמרו, כל מקום שנאמר והיה לשון שמחה, אז איך זה פה פתאום שמחה? כאן נתכוון לומר, שהגם שהם יותירו אותם, את הגויים מסביב, לטובת ישראל, לצד הרצון והשמחה בהם לצורכיהם, עבודה זולה שהם עובדים זרים, הערבים עובדים בזול יותר, עבדו פעם בכל פעם יותר בזול. אז אנחנו שמחים בסיפור הזה, אנחנו משאירים אותם בשביל לצורכנו. והיה, ומבשרם, אם אתם ככה תתנהגו, שיהיו לסיקים וצררו אתכם על הארץ, פירוש לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, לא, הם לא מסתפקים בלשאר בלבנון שם, אלא גם חלק שזכיתם בו אתם, וישבתם בו, וצררו אתכם על חלק שאתם יושבים בו, לומר, קומו, צאו ממנו. לצערנו רב, זה מה שמתגשם. הם לא מסתפקים במקומות שהם יושבים עכשיו מסביב, שגם כולם ארץ ישראל וכולם שלנו. הם רוצים את הכל, גם אל המקום שאנחנו הרגע יושבים. ואם אנחנו משאירים אותם בתור עובדים זרים או בתור אחרים, מרחמים עליהם או משהו כזה, התורה, על פי רוח החיים, מסמנת בדיוק מה יקרה, מה המתווה שיקרה חס ושלום, אם ככה נתנהג. ולכן, אני חוזר עוד הפעם, זה מה שאומר, שים פניך על צידון, אני נביא עליך. מוכרחים להיפטר מכל האויבים האלה מסביב. ובאמת הראשון שביצע את העבודה הזאת, הגדולה הזאת, זה היה יהושע. אתם רואים בישוע בפרק י' אחרי שישוע בפרק י' כבש כבר חלק עצום מארץ ישראל, כולל ירושלים וחברון, והרס את, הרג את חמשת המלכים, וכבש את ארץ גושן. גושן זה לא אומר, רדק זה לא גושן של מצרים, זה גושן באי שם בצפון באיזה מקום. אז אחר כך, כשהגויים רואים שישוע הולך ומשתלט, אומר הפסוק ביהושע פרק י' מספר 5, ויהי כשמוע יבין מלך חצור, וישלח אל יובב מלך מדון וכולי, והכנעני ממזרח, מים, האמורי, החיתי, הפריזי, היבוסי, כולם מתרכזים במקום שנקרא מי מרום, כמו שאומר הפסוק בפסוק ה', ויוועדו כל המלכים האלה ויבואו ויחנו יחדיו אל מי מרום, להילחם את ישראל. הנה, במפה שאתם רואים פה לפניכם, סימנו את מי מרום. זה צפונית למטולה, קרוב לגבול, אבל מעבר לגבול הנוכחי שלנו. ושם מתאספים המוני אלפי גויים כדי להכריע את יהושע. ויומר השם אל יהושע, פסוק ו', אל תירא מפניהם, כי מחר כעת הזאת אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל, את סוסיהם תעקר, ואת מרכיבותיהם תשרוף באש. ועכשיו תראו, יש פה דבר מאוד מעניין, איך יהושע נלחם עכשיו במלכים האלה, המוני המלכים האלה שהתאספו כדי להכניע אותו. פסוק ז', ויבוא יהושע וכל עם המלחמה עמו עליהם, על מי מרום פתאום. היה התקפת פתע. ויתנם השם ביד ישראל, ויקום וירדפון. בשלושה צירים, יהושע הולך צפונה לכבוש את לבנון. וירדפום עד צידון רבה, צידון נמצאת על שפת הים, ועד משרפות מים, יש בזה מחלוקת המפרשים, מה זה משרפות מים? רש"י אומר, הרד"ק אומר, רש"י, שהכוונה היא שלוקחים מהים מים ועושים מזה מלח, כמו שיש לנו היום באטליק. אבל יש שיטות אחרות שאומרות שבערבית שרף, זה הכוונה מקום גבוה. הכוונה היא מרכז לבנון, שהיא כולה הרים, אז הוא ראש אחד, אספת הים בכיוון צפון, ראש אחד במרכז בהרי לבנון, ועד בקעת מצפה, אני ממשיך בפסוק ח', ועד בקעת מצפה מזרחה, גם בצד המזרחי, הוא שולח שלושה ראשים צפונה לכיוון צפון כדי לכבוש את לבנון. ויעס להם יהושע כאשר אמר לו השם, את סוסיהם עיקר, את מרכיבותיהם שרה באש, ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר ואת הנגב, את כל ארץ הגושן, אמרתי לכם גושן זה לא מצרים, ואת השפלה ואת הערבה ואת הר ישראל שפלתו. מנהר החלק העולה שעיר עד בעל גד, יש בזה מחלוקת מה זה בדיוק בעל גד, אומרים שזה בעל בק כנראה, בבקעת הלבנון, תחת הר חרמון, את כל מלכיהם, לחד ויקם וימיתם. אחר כך כתוב שהוא הרג את הענקים בחברון, רק בעזה, בגת ובאשקלון נשארו ענקים, אבל הוא עשה במלחמה אדירה בשלושה ראשים. אני רוצה פה להגיד לכם דבר מעניין. בזמנו, כשהייתה מלחמת שלג, אני, שלא תהיה עונה, אני לא מהפייטרים של המצנחנים, לצערי הרב, בכל אופן, לא לשם הגעתי, הגעתי להיות רב צבאי. התארגנו להיכנס למלחמה, לעבור את, התארגנו ברמת הגולן, להיכנס ללבנון. הייתה איזו המתנה של מספר ימים, ואז אני שאלתי את רב צבי יהודה, מה להגיד לחיילים? הייתי רב צבאי של חטיבה בתוך אוגדה 49, אמר לי, אתה תקרא להם פסוקים בספר יהושע. תספר להם שהם הולכים לעשות מצוות עשה של כיבוש ארץ ישראל. אמרת, יש להם אנשים לא בדיוק מחזיקים כל כך מיהושע. אמר, אתה תגיד ככה, אתה תראה שזה עובד. ובאמת תדעו לכם, כשהולכים למלחמה, אז יש עם ישראל האמיתי שמתגלה. אספנו, אני לא יודע, אני חושב על זה, אולי 5,000 ספרים, ספרוני תהילים בכל מיני מקומות. והיה איזה ביקוש אדיר, כל האנשים עם עצמות, עם העגלים, כולם רוצים ספרי תהילים למלחמה. מניינים בלי סוף היה שם בהיערכות הזאת. היה באמת התרוממות אדירה, ורצון באמת להילחם ולכבוש. ואז אני ביקשתי מאחי שהיה בירושלים, שיכין לי איזה דף לקראת שבת, דף לחיילים. אז תחלקו את זה פה, מי שרוצה, ייקח מפה איזה דף הזה. ותראו, זה מאוד מעניין. בדף הזה אתם יכולים לראות שממש מה שכתוב פה בספר יהושע התבצע במלחמה הזאת גם כן. אני קורא פה את מה שכאן אחי כתב לי אז ושלח לי אחר כך את החומר הזה. אני קורא פעולת יהושע בן נון לביאור קני האויבים בלבנון. האם לתת מכה מקדימה? האם לחכות שאויבי ישראל מצפון ינצלו את כוחם וכולי וכולי? אויבי ישראל אוספים צבא רעב, מה שראינו לפני רגע. רגלים, סוסים, מרכבות. מכינים מלחמה באום אל רס, מרון אל רס, במרון. לשאלתו של יהושע, האם לתת מכה מקדימה, ניתן את התשובה לאלוקים, ויאמר השם אל יהושע, אל תירא מפניהם, מה שקראנו לפני רגע. כי מחר כעת הזאת, אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל. יהושע עושה את הדבר הזה. יהושע בן נון מנצל הצלחה ועולם בשלושה צירים. ציר מערבי לאורך הים, ציר מרכזי עד משרפות מים, ציר מזרחי עד בקעת מצפה מרחה. מזכיר משהו? לשמחתנו לא קראו האויבים ספר יהושע, ולכן הם אולי מוכנים בדיוק להתארגנות לקראת המבצע הזה. ותדעו לכם שאתם מדברים עם חיילים גם במצבים, בעיקר במצבים כאלה, בהחלט הדברים נשמעים. לא אומר שלא פה ושם מישהו קם ואמר, מה פתאום מביאים לנו פה רבנים צבאיים שיחזירו אותנו בתשובה. אבל בסך הכל האווירה הכללית הייתה אווירה מאוד חיובית, ובאמת הייתה הצלחה אדירה של כיבוש לבנון, כמעט עד קו רוחב 35, כמו שפסק הרמב״ם, כך פסק גם צה"ל, פחות או יותר, באותו מקום. לבנון הייתה מאז ומעולם מקום יהודי. גם בשש אתם רואים מצידון ומצור, אני לא יודע כמה פעמים, הרבה מאוד פעמים בשש נזכרו שני המקומות הללו, והיו גם תנאים ומוראים שישבו שם. וגם בדורות היותר האחרונים, כמעט עד מלחמת העולם השנייה ישבו יהודים בלבנון, גם היום יש כמה יהודים בלבנון. והיו שם מקומות מאוד מרכזיים, עם מאות ואלפי יהודים. הייתה שם, או ישנה גם היום, עיירה שנקראת חצוויה. היא נמצאת, אם אתם רואים, מסתכלים במפה, אם אתם מסתכלים במקור מספר 5 האלה, בשורה השלישית, קצת שמאלה, אתם רואים שם את העיר חצוויה, את העיירה חצוויה. אחד מחוקרי ארץ ישראל המפורסמים, חוקרים די מאמנות, אני מתכוון, יוסף שוורץ, שעלה לעלייה, עלייה באמת הלכו מסירות נפש לירושלים, מגרמניה עוד לפני הרבה שנים, כתב ספר תבואות הארץ, אז הוא היה בחצוויה. והוא מספר סיפור מהיהודים בחצוויה. אני קורא 5 א', זה צילמתי מתוך הספר תבואות הארץ של יוסף שוורץ. הייתה בקהילה יהודית שהחזיקה מעמד מאות שנים, ידיעות על כך קיימות בספרי שאלות ותשובות. בכלל, יש המון שוטים, אפילו בדורות האחרונים, גם הרב זאת היה לו תשובה לרב של בירות, והרב עבדיה ייבדל לחיים ארוכים, עוד כמה רבנים גדולים, תשובות למדורנו שלנו. בקיצור, וכן נושאים יהודים ותארים וכו' וכו'. יוסף שוורץ בספרו תבואות הארץ מספר, הם היהודים בחצוויה, אנשים חזקים, אנשי חיל ועובדי אדמה כמו גויי ההר. זה מאוד קשה בהר לחיות, אבל צריכים להיות מאוד חזקים. גם בנותיהם רואות צונם עם קשת ורומח בידיהם ללחום עם חיות השדה. זה 10 שנים יצאה נערה יהודיה בעיר חצוויה השדה עם צונה וקשתה במותנה. בא ישמעאלי אחד לענותה, כי בשדה מצאה ומושיע לה. ותזהיר אותו לאמור, אל תיגע בי, כי מות תמות בידי. לא שמע אליה, ותקום ותשלך עליו בכלי המשחית, וימות לעיניה. ואז היה לה משפט, לא יודע, באיזה עיר, משפט לפני שופטים ערביים, אמרו, היא צודקת, רוצים לטועל לבחורה, סתם ברחוב, וכן, בסדר גמור, הנה, תראו מה שכתוב, וכאשר בא הדבר לפני השופטים, והעללו מעשיה. זה היה יהודים בלבנון. זה היה הדמות של היהודים, היהודים חזקים, אפילו הבנות חזקות, אתם רואים שבהחלט היה שם, וגם אתם רואים שהם היה יחסים די פרויקטים עם השכנים, כשהם הם מעריכים כוח. לבנון מלאה, קברים, יהודים. הנה, כתב לכם פה ב-5 ב', זה צילמתי מתוך החוברת שקיבלנו מצהל לקראת המלחמה הזאת. עולי רגל יהודים נהגו להשתתח על קברים קדושים. הוסיפו להתקדם צפונה עד מעבר לנער ליטני, קבר זבולון בן יעקב בעיר צידון, קבר אליה בן אחי סמך, קבר צפניה הנביא, תראו קצת שמאלה, יש בתמנין, קבר שמגר בן ענת, ממי שמגר בן ענת במי האל, חדו רחות, כמו שאתם זוכרים. ועליו שני עמודי שיש. בקיצור, אנחנו רואים שהיה שם בהחלט, היו שם חיים יהודים גדולים וחזקים, עד בערך תקופת מלחמת העולם השנייה, גרו שם בהחלט יהודים. תסתכלו רגע אחד במספר 6. אחרי ש... שלמה כבש את כל ארץ ישראל מתפסח ועד עזה, והוא בונה את בית המקדש, הוא קיבל מחירה מלך סור ארזים. גם היום יש בארזי הלבנון, זה משהו באמת אדיר. וישלח חירם מלך סור מלאכים אל דוד, עוד בימי דוד, ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר, ויבנו בית לדוד. אז דוד בונה בית לעצמו. רק אחר כך הוא כותב, אני יושב בבית ארזים, וארון האלוקים בתוך העירייה, ואז הוא מתעורר לבנות בית המקדש, וכזה בוחם אמר לו, אתה לא תבנה, אבל בנך שלמה יבנה. ואתם מסתכלים אצל שלמה המלך במלאכים, כתוב ככה במספר 7, וישלח חירם אל שלמה למור, אני אעשה את כל חפציך בעצי ארזים ועצי ברושים, לסוח בית המקדש, עבדה יורידו מן הלבנון ימה, ואני אשימם דוברות בים, עד המקום אשר תשלח לי. שעוצר רפסודות כאלה של העצים האלה הענקיים, ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים מקולת לביתו, ו-20 קור שמן, כה ייתן שלמה לחירם שנה בשנה. אז יש בעיני חילופי אפשרויות, חירם, גם היה חירם אחד שהיה מומחה גם בבנייה, יש מומחה חירם היה גרטושב, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפרטים האלה, זה כבר דיברנו באיזה אפשרויות יש לגויים להישאר בארץ ישראל, אבל זה היה הסכם בין חירם לבין שלמה. ההסכם הזה נמשך 20 שנה, במשפר 8 כתוב, האם מקצה 20 שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית השם ואת בית המלך, חירם מלך צור, ניסה את שלמה בעצי ארזים ובעצי ברושים ובזהב לכל חפצו, אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. זה קשה מאוד להביא. לא שלמה המלך היה כולו, שלמה זה שם קשה מקדש ברוך הוא, כולו היה קודש וקודשים. איך הוא נותן מתנה לגוי, נגיד שהוא גר תושב, אבל לתת לו מתנה 20 עיר בארץ הגליל. עמד על כך הברבנל ועוד מפרשים. הברבנל אומר ככה, כי אתה מסתכל, בהמשך הפסוקים, תראו מספר 9, חירם עשה סיור בערים שהוא קיבל משלמה. ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה, ולא ישרו בעיניו. כנראה שזה היה לא בדיוק העידית של ארץ ישראל, זה זיבורית. ויאמר, מה הערים האלה אשר נתת לי אחי? ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. מה אתה? לא, תחזיר בחזרה את מה שהיה מקודם, 20,000 קור חיטים וזה. אז הברבנל מקשה, טוב, נניח שזה זיבורית, אבל מותר, זיבורית מותר לתת לגויים בארץ ישראל. מספר 10. יקשה מאוד איך היה מוכר, או מה כתוב פה? מוכר שלמה 20 עיר, ומיית את מלכותו. ונותן את ארץ ישראל לעממים אשר לא חדת. אז איזה מין דבר זה? תשובתו של אברבנאל. לכן אחשוב אני ששלמה אחרי שקילה את כל מלאכתו, ראה לתת לחירם עיירות מארץ הגליל, לא שהשתעבדו העיירות ההם לחירם, הוא לא נתן לו את הריבונות על העיירות הללו, ולא שיהיה אדון להם, והשתעבדו בהם בישראל הדרים בהם אל מלך צור, מה הם יהיו תף פי צור? כי יהיה שלמה בזה עובר על מצוות התורה, אבל היה עניין המתנה שבאותם העיירות יגבה בכל שנה ושנה חיטים ושמן שהיה נותן שלמה אליו, יהיו אם כן הפירות לחירם ומשפט הערים ועדנותם יהיה לשלמה. זה לא שהוא נתן להם את הבעלות על המקום הזה, הוא לא מכר אותם גם לא באופן זמני, אלא אפשר את התוצרת החקלאית של 20 הערים האלה להעביר לחירם. והנה חירם יצא לראות, אומר אברבנאל, את הערים ההם, רצוני לומר, אם יוכל להוציא בכל שנה מהם החיטים והשמן אשר נתן לו שלמה, ולא ישרו בעיניו, כי נראה לו שלא ייתנו אותם העיירות כל כך חיטה ושמן. לכן קרא אותם ארץ כבול, שעניינו ארץ שאינה עושה פירות. כמו שפרשו חז"ל במסכת שבת, הנה הייתה המתנה בפירות ולא בקרקע הארץ. זה אברבנאל, אנחנו לא יודעים של... מסתכלים בחוקרים אחרים, אנחנו רואים מפרשי התנ"ך האמיתיים, והם אומרים שבהחלט, בוודאי ששלמה המלך לא עבר הזה עבירה. היו דברים אחרים שהיו גערה בשלמה, לגבי נסיעת הנשים, הנוכריות וכדומה, ואז התנ"ך לא מסתיר את הגערה לפעמים בשלמה. אבל אתם רואים שעל זה אין שום טענה. למה? מכיוון שלהפך, במקום לתת לו כל כך הרבה שמן מסודר או מעובד וכדומה, ולהעביר זה עם מסעיות לשם לחירם, אז הוא נתן לו איזה ערים, וזאת המציאות. זה כבר היה אחרי 20 שנה כבר, כבר היה כבר צריך איתך. עכשיו תראו, עד כאן אני פחות או יותר עשינו איזו סקירה קטנה, מאוד מצומצמת, על לבנון לאורך הדורות. אבל לבנון בחזל זה גם מושג. זה לא רק טריטוריה מסוימת, אלא זה מושג. אני ספרתי 70 פעם, 70 פסוקים, שבהם נזכרת לבנון. מהתורה בספר דברים, הלבנון והלבנון, מהמדבר והלבנון וכו' וכו', לאורך כל הנביאים, ראשונים, אחרונים, עד זכריה. לבנון נזכרת תמיד שמה, ותמיד לבנון נזכרת בתור משהו שהוא יפה מאוד ביותר. ואני אומר לכם, זכינו להגיע עד הזהרני בלבנון, במבצע פסח, אמרתי לכם, לא היינו, אנחנו עושים מבצע פסח פעמיים בלבנון. זה עיר ארץ נפלאה, ממש עוד יותר יפה, השיא היופי שלנו היום זה הגולן, היא עוד יותר יפה מהגולן. יש שם עצי ארזים אדירים, יש שם נערות שוטפים, זה לא כמו הירדן, הירדן כמו כבודו מקומו מונח, אבל זה משהו מלא מים, מלא ירק, משהו אדיר, משהו יפה ביותר. ולכן חז"ל, כשהם רוצים להביע יופי וחיוב, הם משתמשים במילה לבנון. אני אקרא לכם פה רק איזה מקבץ קטן של הדברים. איזה דבר נמצא לפניכם בדף המקורות. שוקב עמודי שש, מיוסדים על אדני פז. מראו כלבנון, בחור כארזים. הפך כמגדל הלבנון, צופה פני דמשק. אהיה חטא לישראל, זה ביושע. יפרח כשושנה ויח שורשיו כלבנון. ילכו יונקותיו, יחזה איתודו וריח לו כלבנון. ישובו יושבי בצילו, יחיו דגן ויפרחו כגפן, זכרו כיין לבנון. צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון נשגה. נופת תיטוף נא שפתותייך קלה, זה כנסת ישראל. דבש וחלב תחת לשונך, וריח שלמותייך כריח לבנון. זה רק מגבש של מספר פסוקים, אבל באמת, תסתכלו, תשימו לב. יש שם עשרות פסוקים שעוסקים ביופי של לבנון. עולה על כולם, מה שחז"ל אומרים, לגבי הפסוק של משה רבנו בספר פרשת דברים, זה לא נמצא לפניכם. כתוב שם, אברנה וערה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון, אומר רש"י שם במקום בשם הספרי, ההר הטוב זה ירושלים, והלבנון זה בית המקדש. אז כשרוצים לתאר את היופי, ובית המקדש היה באמת בניין אדיר, אין כמוהו ליופי גם חיצוני, וכמובן כולו שלמות פנימית, כמו בית המקדש, ולבנון זה בית המקדש, וחז"ל מסבירים, תסתכלו עכשיו כבר במקור שנמצא פה לפניכם, תראו מספר 12, תנו רבנן, 40 שנה קודם חורבן הבית, לא היה גורל עולה בימין, היו כבר איזה ניצוצות של חורבן. אתם יודעים שביום הכיפור יש גורלות, אם הגורל עולה בימין זה סימן טוב, אז כבר 40 שנה קודם כבר לא היה סימן הטוב הזה. ולא היה לשון שזה אורית מלבין, שם שהסיר להזזל, ולא היה נר מערבי דולק, יש נר מערבי דולק 24 שעות, הוא נכבה. והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן, עד שגער בהם רבי יוחנן בן זכאי, ואמר, היכל היכל, מפני מה אתה מביא את עצמך? יודע אני בך שסופך עתיד להיחרב. וכבר נתנבא עליך זכריה בן עידו, פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך. אמר רבי יצחק בן טבלאי, למה נקרא שמו לבנון, בית המקדש למה נקרא לבנון? שמלבין אבונותיהם של ישראל. אמר רב זוטרא בטוריא, למה נקרא שמו יער, יער לבנון? דכתיב בית יער הלבנון, לומר לך מה יער מלבלב, הבית המקדש מלבלב. ואמר רב הושעיה בשעה שבנה שלמה בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב, והיו מוציאים פירות בזמניהם, וכיוון שהרוח מנשבת בהם, היו נושרים פירותיהם, שנאמר, ירעש כלבנון פריו. ומהן הייתה פרנסה לכהונה, וכיוון שנכנסו גויים להיכל, יבשו, שנאמר, ופרח לבנון אומלל, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו, שנאמר, פרוח תפרח ותגל, אף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה. אז ככה מסתכל לגמרא ביומא על החורבן של לבנון ושל המקום האדיר הזה שנקרא בית המקדש. אז לבנון בהחלט זה לא חס ושלום, כמו שלצערנו הרב בזמנו כשהיינו בלבנון, אז מנהיגי ישראל אמרו, אנחנו רוצים לצאת מהבוץ הלבנוני. בטח שיש בוץ לבנוני, אבל הבוץ הזה בוץ קדוש, והוא כל כך יפה הבוץ הזה, הלוואי עלינו שיהיה לנו בכל ארץ ישראל כזה בוץ יפה כמו לבנון. אתה נוסע לשם, אתה נוסע, זה מרחבים אדיר, זה משהו באמת יוצא מגדר הרגיל. ולכן הדרך הנכונה היא באמת, קודם כל, כמו שאנחנו עושים פה, להסתכל את לקשר היסודי שלנו, לפני הביטחון ולפני כל מיני טיעונים אחרים, הקשר היסודי שלנו בפסוקים בתנ״ך ובדברי חז״ל, עד כדי כך שבית המקדש נקרא לבנון, זאת הדרך. הדרך שלנו צריכה להיות באמת להפנים בעצמנו לפחות, כמו שרב צ'ודה אמר לנו, אז תספר להם הספר יהושע. אני רוצה פה לספר לכם משהו. כשאנחנו היינו שם במבצע פסח, אז בשנה הראשונה, אחרי כיבוש, אחרי מלחמת שלג, עשינו, אתם יודעים שיש ברבנות הצבאית מבצע, הם קוראים לזה מבצע פסח, נוסעים רבנים צבאיים והרבה מאוד חיילים, להכשיר את כל המוצבים ואת כל המקומות ואת הבסיסים לאורך כל הארץ. אז אנחנו נסענו ללבנון. בשנה הראשונה, אנחנו נסענו במכונית פיאט אונו סחורה, ארבעה רבנים צבאיים, בלי נשק, בתוך לבנון. והם זה נראה דמיוני. אבל זה, ככה זה היה אז. ולא בדיוק, הגרנו בדיוק את המוצבים, אז אנחנו שאלנו את המקומיים שם, איך מגיעים למוצב הזה? אמרו לנו, תיסו פה, תיסו פה, פה יותר קרוב, פה זה. ככה זה היה. נפל פחד היהודים עליהם. ככה זה היה אחרי הכיבוש. למה? כי באמת ההתנהגות שם בהתחלה היה, הם לא האמינו שאנחנו באמת כאלה אומנים כביכול, וכל מיני דברים כאלה שאנחנו, כל מיני מילים יפות שאנחנו אומרים היום. ולכן בהחלט יכולת לנסוע באופן חופשי בכל מרחבי הארץ הזאת, ליהנות מיופייה של הארץ הזאת ולהכשיר את הכלים לפסח. שנה אחרי זה, כבר עצרו אותנו בשערים בכניסה ללבנון, יש שער אחד שבראש הנקרא, בשער פטמה, נכנסנו עם שכפצים, עם כובעי פלדה ועם משקפיים ממוגנות, ונסענו במכונית שאתה נקראת ספארי, שאפשר מיד לקפוץ, אם יש איזה, לא יודע, איזה אירוע, אפשר מיד לקפוץ, נוסעים, יש באמצע שני ספסלים, ושני הצדדים זה פתוח. מה קרה? מה קרה במשך השנה הזאת? במשך השנה הזאת אנחנו התנהגנו שמה לא כמו שכובש אמיתי מתנהג. נתנו להם חלב והם הרגו את החלבנים, נתנו להם כל מיני, כל טוב ארץ לבנון נתנו ללבנים האלה, והם לא מבינים את השפה הזאת. זה אומר מרן הרב זצ"ל, באחת האגרות שלו, הוא לא מדבר דווקא ספציפית על לבנון, אבל הוא כותב, שואל, מישהו שאל אותו, אחד מחוקרי התנ"ך הגדולים, איך אתה מסביר את דוד המלך שהוא לקח וכבש את מואב ואת אדום שם, אז הוא השכיב את כל המואבים בשורה, שני חבלים להמית וחבל אחד להחיות. דוד המלך, מלך ישראל, נעים זמירות ישראל, תהילים כולו מלא רחמים וכו', איך מתנהגים בצורה כזאת? ואיך לוקחים את האדומים וגורסים אותם בחריצי הברזל, כתוב שם בתנ״ך. אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל זה דבר בהחלט לא נעים, אני חושב. להיות בתוך המגרסה של החריצי הברזל. איך הוא התנהג בצורה כזאת? אז עונה מנה, מרן הרב הזה לחוקר התנ״ך הזה, ואומר לו, תשמע, כל מלחמה שעושים, לא דווקא מלחמה של ישראל, מתנהגים במלחמה בהתאם לאויב שעומד ממולך. יש מלחמה באירופה, יש שם כל מיני חוקים, חוקים כאלה וכאלה, גם שם לא מקיימים את החוקים, אבל בכל אופן, זה מסוג סגנון אחר. אולי נתחיל בחלט להפך, מצד שני, כשיש מלחמה בתוך ישראל, והיו מלחמות בישראל, ונרגו המון אנשים במלחמות פנימיות בישראל, אז תמיד האויב, כביכול האויב שממועל לשבט מול שבט, אז היו מרחמים על מי שהם כפשו והכילו אותם בלחם ומים, כך גם אומר משוח המלחמה, לפני המלחמה הוא אומר, אתם, ישראל, אתם הולכים היום למלחמה, זה לא מלחמה של ראובן על שמעון, כי הם יתפסו אתכם, אז הם ירגו אתכם. אז זה מה שאומר הרב שמה, אם אתה נלחם במקום מסוים, לא בסגנון שהמקום הזה נלחם, אז איך תזהה איך להילחם? תסתכל איך הערבים נלחמים נגד ערבים, ומה הם עושים כשהם כובשים את המקום הזה. כי כשהמואבים כבשו את האדומים, אז הם לקחו שני חבלים להמית, המואבים נגד האדומים. האדומים כבשו את המואבים, אז זה בחריצי הברזל. אם אתה תתנהג בצורה של רחמים ותקרב אותם וכל מיני דברים ותרגיש את עצמך אורח באותו מקום, אתה בסוף תהיה אורח ובסוף אתה גם תברח משם. ככה לא, ככה לא, ככה לא שולטים. ולכן כשבשנה הראשונה, אז באמת השלטון היה באמת שלטון כמו שצריך להיות. ואז באמת היה מוצלח. אחר כך בהחלט היו צריכים לברוח מהמקום הזה. גם אני חושב היה צריך לברוח משם. כשככה צהל מתנהג ולא מוכן להרים נשק נגד כל מיני אנשים ולשלוט כמו שצריך, אז איך אפשר להחזיק מעמד במקום כזה? אני יכול להגיד לכם, אנחנו באופן אישי, אנחנו גרים ברובע היהודי הרבה שנים, קרוב ל-32 שנה. 15-20 שנה הסתובבנו בכל הרובע בצורה חופשית, תמיד. רובע מוסלמי, היום אתה הולך לבקר, אני צריך לבקר את זה, קרובים שלי ברובע המוסלמי, אז יש הוראה שצריך לקבל ליווי. מה קרה במשך השנים? כי בזמן שכבשנו את המקומות הללו, בזמנו, וכבר סיפרתי לכם את זה פעם, אני חושב שחשוב ללמוד לחזור על זה וללמוד מהדבר הזה. אז השתלטנו על המקום הזה כמו שצריך, לא נתנו לאף אחד לעשות שביטה, ולא נתנו לאף אחד לסגור חנות. אני תמיד אומר, אתם שתובבים ברובע המוסלמי בשוק, ואתם רואים לפעמים חנויות עם איקסים שחורים על התריסים שלהם, תדעו לכם למה יש האיקסים השחורים האלה, עד היום זה קיים. בגלל שהם יום אחד הם הכריזו שביטה, אז צהל אמר, מי שישבות, נשים לו איקס על החנות, והוא לא יפתח אותו 3 חודשים. אז היו כאלה שהיו חכמים וסגרו את החנויות, ולא סגרו את החנויות, והיו כאלה שסגרו את החנויות, עשו להם איקסים, ושלושה חודשים, אז, מאז היו, הייתה תקופה די ארוכה, שלא היו שביטות של הערבים. כי אנחנו שלטנו כמו שצריך לשלוט. וכשאתה מרפא את הדבר הזה, אז התוצאות הן תוצאות איומות ונוראות, ולפעמים אתה מבצע נסיגות, כמו שביצענו נסיגה שם, ובימית, ואחר כך בגוש קטיף, כל מיני דברים נוראים ואיומים, בגלל חוסר הקשר שלנו למקומות הללו, ומכנים את זה בכל מיני שם, אני שמעתי לא מזמן, את מופז אומר, עזה זה לא נחלת אבות. מי זה האבות בדיוק שזה לא נחלה שלהם? אני מכיר אברהם יצחק ויעקב, הם היו גרים בעזה. אפילו יצחק אבינו נולד בעזה. אני לא יודע מי האבות שלו בדיוק, אבל זה נחלת אבות, וזה צריך להפנים קודם כל לעצמנו, וגם לדבר על זה עם עם ישראל. וגם צריך לדבר על דברים אחרים, על ביטחון וכדומה, אבל הגישה היסודית צריכה להיות גישה של לימוד הדברים, כמו שלומדים כל סוגיה, והפנמת הדבר הזה כמה שאפשר יותר מהר ויותר חזק.